האבות, האבות נקראים אבות. השם הוא מהות. זאת אומרת, האבות הם אבות מתחילה ועד סוף. כל מה שהם עושים. זה פירוש אבות. מעשה אבות סימן לבנים, וכל מעשה אבות, כל פרט ופרט במעשה האבות, הוא סימן לבנים. זאת אומרת, האבות הם אבות בעצם מהותם. הם, בכל ענייניהם הם אבות. כל מעשה הוא מכוון לתולדות, להמשיך. האבות שנקראים אבות, אין קוראים אבות אלא לשלושה, כתוב. אבל רוב המכריע, רוב הגדול של בני אדם בעולם הם אבות. אבל העובדה שהם אבות היא עובדה מקרית, היא לא שייכת. אי אפשר לקרוא להם אבות. הם בני אדם. בני אדם לעצמם. הם אבות, הם אחים, הם דודים, הם אחיינים. זה לא שם. האבות, אין קוראים אבות אלא לשלושה, האבות הם כל כולם היו אבות. זאת אומרת, הם היו התחלות אבות מכלל דעיקה תולדות, כמו שכתוב בגמרא בבא קמא. הם היו מכוונים כולם להמשך, להעמיד המשך, להעמיד תולדות, להעמיד, ליצור, לשון הרמב״ם, ליצור אומה שהיא יודעת את השם. האבות, כל עניינם היה להיות אבות בכל פרט ופרט, מכל מה שהם עושים. זה אבהות. יש כאן דבר שיש לו תולדות. והתולדות הן כמובן בהמשך. כשיעקב יוצא מבאר שבע והולך לחרן, הוא הולך לקיים, וישמע יעקב לכל אביו ולכל אמו, הוא הולך לקיים את מה שציוו עליו הוריו. והם ציוו, קום לך פדי נערה וקח לך משם, מפנות לבן אחי אמך. היינו, יעקב הולך להקים, להעמיד את כלל ישראל. הולך לבנות את כלל ישראל. אז הדרך שהוא הולך, זאת דרך שהיא כולה הליכה לבנות את כלל ישראל. אז הפרשה הזאת כולה, כל הדרך שיעקב אבינו הולך, זה ללמד אותנו איך הדרך, זאת הדרך לבנות את כלל ישראל. כלל ישראל נשען על הדרך הזאת. כלל ישראל בנוי על הדרך הזאת. הדרך הזאת היא זאת שממנה, כן, כלל ישראל נוצר. וכל הפרטים, כמו שכתוב כאן בחזר, גם ברש"י, כתוב בחזר. יעקב אבינו שכב לישון, הניח אבנים מראשותיו. אם האבנים מתחברים יחד, אז אני יודע שאני מעמיד 12 שבטים. אם לא, אז אני יודע שהיא לא תצלח. זאת אומרת, הוא היה מכוון, כל כולו היה מכוון למטרה הזאת, וכל מה שהוא עשה היה מכוון לזה. הפעולה הראשונה שאנחנו מוצאים כאן, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, הפעולה הראשונה היא ויפגע במקום. אומרים על זה חז"ל, ויפגע במקום, שהוא תיקן תפילה, הוא התפלל ערבית. אנחנו צריכים להבין, למצוא את המשמעות של אותה תקנה של תפילת ערבית לאבהות, להליכה לבנות את כלל ישראל. הוא התפלל ערבית. אבל זה קשור באיזשהו אופן לדרך להקים את, לדרך לבנות את בית ישראל. ויפגע במקום, וזהו הדבר הראשון. הדבר השני זה, וילן שם, השלישי זה, ויקח מאבני המקום, ויישם רעשותה. כל הדברים האלה, הם כולם צריכים להיות דברים שהם משמעותיים להליכה הזאת, משמעותיים לדרך. הוא הולך לאיזשהו מקום, וכל ההליכה כולה מכוונת לאותה מטרה. אז כל מה שיש בהליכה הזאת, הכל צריך להבין שהדבר הזה מכוון לאותה מטרה. מה עושה פה תפילת ערבית? מה היא עושה פה? מה היא, במה היא שייכת לנושא? זה ברור הרי שלא מדברים פה על, זה לא סיפור אישי על בן אדם שהולך בדרך, הגיע הזמן, צריך להתפלל. הוא תיקן תפילת ערבית, וכל זה הוא חלק מהוייצא וילך. מה שיש לנו מהאבות, מה שנשאר לנו מהם, חוץ מהתכונות שכתוב בגמרא, ישראל הם רחמנים, רחמנים ביישנים וגומלי חסדים. אז מבארים, רבותינו, זה כתוב בדברי הראשונים, במערל זה גם כתוב באריכות. שלושת המידות האלה הם שלושת המידות שירשנו אותה משלושת האבות. אז יש לנו את אותן מידות שהן מידות משובחות, מידות טובות, מידות... הלוואי והיינו מחזיקים בהן. אבל מה יש לנו, מה קיבלנו מהם בתור צורת חיים? מה אנחנו עושים בעקבותם? אז מה שיש בידינו זה תפילות אבות תקנו. האבות תקנו שלוש תפילות. אברהם אבינו התפלל שחרית, יצחק התפלל תפילת מנחה. הרמב"ם מתחיל פרק ט' מהלכות מלכים. אז הוא מתחיל את סדר הדברים, סדר המצוות מאדם הראשון. על שישה דברים נצטווה האדם הראשון. הוסיף לנוח עוד מצווה, נמצאו שבע מצוות. וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם. בא אברהם ונצטווה יתר על אלו במילה, והוא התפלל שחרית. ויצחק יפריש מעשר והוסיף תפילה אחרת לפנות היום. ויעקב הוסיף גיד הנשה והתפלל ערבית. זה מה שיש בידינו מן האבות. אז המצוות שהרמב"ם מונה, זה כבר ידוע, זה כתוב בפירוש המשניות, ברמב"ם, בפרק גיד הנשה. כתוב ברמב"ם שאנחנו לא מקיימים שום מצווה, אנחנו לא מקיימים בגלל האבות. זאת אומרת, האבות... כל מה שהם נהגו, זה לא מחייב אותם. גם לא מילה. אנחנו מלאים כי נצטווינו על זה בסיני. רק נצטווינו בסיני לקיים את הברית של אברהם אבינו. לכן אנחנו מברכים, בשעת המילה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. אבל על זה נצטווינו בסיני. מה שנצטוו האבות לא מחייב אותם. כך שמה שבאמת נשאר בידינו מהאבות זה רק התפילות. התפילות, תפילות אבות תקנו. התפילות. וצריך לדעת לא לטעות. אנחנו לא מתפללים שלוש פעמים ביום. אנחנו מתפללים שלוש תפילות ביום. שלוש פעמים זה הכוונה שאנחנו תפילה אחת חוזרים עליה שלוש פעמים. אנחנו מתפללים שלוש תפילות והן שונות זו מזו. תפילת שחרית היא תפילת השחר, ותפילת מנחה היא תפילה לפנות היום, בסוף היום, בחלק האחרון של היום. ותפילת ערבית היא תפילת הלילה. אלה שלוש תפילות שונות. התפילות בעצמם שונות, אף פי שאנחנו יכולים לחזור על אותם מילים, אבל התפילות בעצמם הן שונות. זאת מהות אחרת. זאת תפילה אחרת. תפילת שחרית, אנחנו חיים את החידוש של כל יום ויום. כל יום ויום הוא נתפס אצלנו, אנחנו גם אומרים את זה בתפילה, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום ויום נתפס כמציאות חדשה, מציאות שעדיין לא הייתה. כל בוקר הוא התחלה חדשה. כך זה בהרגשה של כל אדם. נקודת ההתחלה של העולם, זאת מידתו של אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. אומרים חז"ל, באברהם. עולם חסד יבנה. תחילתו של העולם היא בחסד. רצון טוב, להשפיע טוב, להיטיב. ובשחר, אז אנחנו חיים את החסד של המציאות החדשה שמושפעת עלינו. שוב, משום שאנחנו לא כל כך נכון חיים, אז אנחנו לא מרגישים את זה היטב. ותמיד באים דברים אחרים ומסיחים את דעתנו מהעיקר, ואנחנו לא חיים את לא חיים נכון את החיים עצמם. אבל השחר הוא ההתחלה. וההתחלה תמיד היא נתפסת, כך היא נתפסת, כך היא מורגשת אצלנו. חסד, השפעה של קיום. אז אנחנו עומדים בבוקר בתפילה שתיקן אברהם אבינו. זאת תפילה שעניינה, עניין התפילה הזאת. זה תפילה של בוקר, תפילה של שחר, שחרית. לפנות היום, כשהיום נגמר. אז ככה זה סדר החיים. יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הערב. וסדר החיים שהאדם במשך היום פועל, עושה. יותר, ביתר הצלחה, פחות, לפעמים פחות, לפעמים יותר. אבל על כל פנים, בערב, לקראת ערב, אז הזמן, המצב הוא שאת אותה השפעה שקיבלנו, אז היא נלקחת חזרה. לוקחים את זה בחזרה, את אותה מציאות אותה מציאות שהושפעה עלינו בשחר, המציאות הזאת נלקחת בחזרה. היא הולכת להיות נלקחת בחזרה מאיתנו. התפילה של לפנות היום זה שאנחנו נצטווינו שאנחנו נחזיר את זה. גם אם לא נחזיר, ייקחו את זה. אבל התפילה היא שאנחנו ניתן את זה בחזרה. בשחר קיבלנו ובערב אנחנו מחזירים. תפילת ערבית. אז כך, אנחנו שוב, אנחנו בדרך כלל, החיים המודרניים הם חיים בשקר. אנחנו כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. הספדנו פה את הלילה שאנחנו רוצחים אותו. כל לילה מחדש. אבל הלילה, בטבע הדברים, זה זמן שאנחנו לבד. הלילה הוא זמן חושך. אנחנו יוצרים לנו בועות קטנות ומאירים אותן, ואנחנו חיים כאילו באשליה של יום מתמשך. יום, תמיד יום. בסוף תמיד הלילה מגיע. עדיף בהחלט לחיות את זה יום יום. אנחנו, החיים האמיתיים צריכים לחיות את הלילה. אנחנו כל ימי חיינו שוכחים את הלילה, וכשהוא מגיע אז אנחנו מאוד מסכנים. אבל הלילה הוא זמן שלוקחים מאיתנו את כל מה שנתנו לנו ומשאירים אותנו לבד. לבד. אבל לבד לגמרי. תמיד היו אורות קטנים, נר, משהו, פה, שם. אבל היום יש תאורה שמאירים ערים שלמות, ואנחנו נמצאים בסביבה, באשליה של יום. חושך. פירוש המילה חושך, בלשון הקודש, המילה חושך, כך מסביר המהר"ל. ככה גם כתוב בראשונים. המילה חושך עניינה מניעה, כמו ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. כלומר, לא מנעת. חושך עניינו מניעה. הדברים נלקחים מאיתנו, נמנעים מאיתנו. אין לנו אותם. זה נקרא חושך. בחושך הכל נמנע מאיתנו, הכל נלקח מאיתנו, משאירים אותנו בלי שום דבר. לבד. לגמרי לבד. הלילה זה הזמן שבורא העולם ברא אותו מלכתחילה כדי שהאדם יהיה עם עצמו. האדם יהיה לבד, פירוש, להיות לגמרי עם עצמו. היום מסיח את דעתנו ואנחנו חיים עם כל היקף החיים שמסביבנו. אבל הלילה נברא כדי שנהיה עם עצמנו. נפסק להלכה, כך נפסק להלכה ברמב״ם. שולחן ערוך בהלכות תלמוד תורה. ברמב״ם בהלכות תלמוד תורה בפרק ג'. אין אדם קונה רוב חוכמתו אלא בלילה. כך כתוב. הרמב״ם מוסיף, מפליג, ואומר, הרוצה לזכות בכתרה של תורה. כך כתוב הרמב״ם, בפרק ג' בהלכות תלמוד תורה. הרוצה לזכות בכתרה של תורה, ייזהר בכל לילותיו, ולא יוציא אחת מהם לבטלה. לא לבזבז אף לילה, אפילו למי שמבזבז יום, לילה אסור לבזבז. בלילות צריכים להיזהר במיוחד, את הלילה אסור לבזבז. זהו הזמן שניתן לנו כדי להיות עם עצמנו. שוב, אנחנו השחטנו את זה משום שאנחנו חיים, כן. כבר אמרנו, כן, אנחנו רצחנו את הלילה, עשינו לנו אשליה של יום, יצרנו לנו אשליה של יום וגירשנו את הלילה. אבל מי שחסר לו הדבר הזה, חסר לו עיקר, שכפי המשמעות, אז הוא עיקר חשוב יותר, גדול יותר, כן, ממה שהיום יכול להעניק. עיקר מרכזי מאוד. הלילה הוא זמן שאדם חייב להיות עם עצמו. בשום אופן אי אפשר להגיע להישג אמיתי, לקניין אמיתי בדבר. בזמן שאני נמצא בתוך סביבה. בתוך סביבה אז אני רוכש את הדברים שאני צריך להתבונן עליהם, כשאני אהיה ביני לבין עצמי, ואז הדברים מתבררים והם נעשים חלק ממני. כשאנחנו עם עצמנו, אז אנחנו קונים חיבור אמיתי לדברים. אבל במשך היום, או במשך הלילות המזויפים שלנו, אז הדעת מוסחת, אנחנו בסך הדעת, מתמיד, רואים המוני דברים, נתקלים בהמון דברים שמסיחים את הדעת. לשם כך נברא הלילה. הלילה נברא כדי שנהיה עם עצמנו. תפילת ערבית שתיקן יעקב אבינו, זאת התפילה שמתפלל אדם שהוא לגמרי לבד. הוא לא חי את המערכת הגלויה, את המערכת שאני מקבל ואת המערכת שאני צריך להחזיר. אלה הם התפילות של היום. התפילה של הלילה זו תפילה כשאני לגמרי לבד. אז כשאני עומד בתפילה כזאת, התפילה הזאת שבה אני עומד, ואני עומד כביכול לפני בורא העולם, זאת התפילה שאנחנו עומדים בה לפני בורא העולם, כשאנחנו לגמרי, לגמרי, לגמרי לבדנו. אין לנו בעולמנו. להיות לבד זה דבר נורא והיום. בעצם זה הדבר הכי נורא שאפשר להעלות על הדעת. אני מתכוון לבד אמיתי, לבד, לבד, ממש. זה דבר נורא והיום. המוות עדיף. ואותה תפילה שתיקן יעקב אבינו, תפילת ערבית, זה להתחבר כביכול. אני לא לבד. אני אף פעם לא לבד. אבל זאת תפילה מסוג אחר. זאת לא תפילה מתפילות היום. זאת תפילה בפני עצמה. תפילה אחרת, שונה. שנלקחת ממני כשלוקחים מאיתנו את כל המציאות הסובבת שהיא בעצם יותר דמיון ממציאות אמת, כשלוקחים מאיתנו את כל המציאות הסובבת ומשאירים אותנו לגמרי לבד, זה הזמן להתחבר חיבור אמיתי, לקנות קניין, קניין של חיבור אמיתי למציאות האמיתית. זאת תפילת ערבית. תפילה, כמו שמפרשים חז"ל, רבותינו הראשונים, המהר"ל מדבר על זה גם באריכות בנתיב העבודה בעיקר. פירוש המילה תפילה זה כמו נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי גם יכולתי. לשום פתיל. תפילה זה בעצם חיבור. חיבור, אבל זה יותר מחיבור באלמה. זה לא חיבור, אלא התחברות של שני דברים שמתחברים ונוצר כאן דבר נוסף. נוצר כאן משהו שהוא התולדה של החיבור הזה. אנחנו עומדים לפני בורא העולם, אנחנו פונים אליו בדברים. אנחנו ביחס של דיבור איתו. אנחנו מתפללים ואנחנו יודעים שהוא שומע. אנחנו מתפללים ואנחנו מחכים לתשובה. התפילות שאנחנו מתפללים ביום הן תפילות שהן יותר מתייחסות לצרכים, למה שחסר, להרגשת תודה על מה שיש לי, בקשה על מה שחסר לי. תפילת הלילה היא תפילה על עצם הקיום, עצם ההיות, זו תפילה שהיא חיבור בעצם ההיות, המציאות עצמה. זאת תפילת ערבית שתיקן יעקב אמרנו, כפי הנראה, התפילה הזאת היא הכרחית. זאת אומרת, תיקון התפילה הזאת הוא הכרחי יעקב אבינו הרי הולך כאן לאיזה מטרה שהיא. וכשהוא עושה את הדבר הזה בדרך לאותה מטרה, אז פירוש הדבר, כמו שאמרנו, הדבר הזה נחוץ. כדי להגיע לאותה מטרה. ללכת, להעמיד, ליצור את כלל ישראל. ליצור אומה שהיא יודעת את השם, שוב. הגמרא אומרת, יעקב אבינו לא מת, כך כתוב, כך כתוב בגמרא, במסכת תענית בדף ה. יעקב אבינו לא מת. אבל ישנה פרשה שלמה שיעקב אבינו כן מת, הוא גם מת וגם חנתו אותו, וגם הספידו אותו, וגם קברו אותו. אז הגמרא שואלת את זה, בכי בכדי, חנתו אותו, ספדו אותו, קברו אותו. עונה לו, מי שאמר את זה, אומר לו, מקרא אני דורש. מקרא אני דורש. מה זרעו בחיים? ככה כתוב, מקיש הוא לזרעו. פסוק, הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביה. מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. עובדה, אנחנו, כלל ישראל, אנחנו נקראים בשמותיו של יעקב. השמות הפרטיים של יעקב, אלה הם השמות שלנו כעם. אנחנו נקראים יעקב, אנחנו נקראים ישראל, אנחנו נקראים ישורון. ואלה הם השמות של יעקב. אלה שמותיו הפרטיים של יעקב. במה הדבר הזה מיוחד ליעקב? למה יעקב אבינו לא מת? למה הגמרא לא אומרת כל אדם שיש לו בנים לא מת? כי אם זרעו בחיים, אז גם הוא בחיים. ההקש נאמר רק על יעקב וכלל ישראל. זה לא נאמר על כל אדם שיש לו בנים. זה דבר שהוא מיוחד ליעקב אבינו. היינו, יעקב אבינו, האיש הוא בעצם כלל ישראל. וכלל ישראל הוא בעצם יעקב אבינו. יעקב נקרא הבחיר שבאבות. יעקב היה אב ורק אב. דהיינו, כל מציאותו זה ההיות אב. הוא היה האב שנתן את עצם, את עצמו, את עצם מציאותו. עשה אותה לאב. זאת אומרת, מציאותו שלו היא מציאות מה שהוא יצר. כלל ישראל. זאת מציאותו האישית שלו. אותה תקנה שיעקב אבינו תיקן, תפילת ערבית. תיקן תפילת ערבית. תקנת תפילת ערבית היא הייתה הכרחית למטרה שיעקב אבינו הולך לקראתה. יעקב תיקן תפילה שהיא כמו שאמרנו וננסה להבין כשאדם עומד בתפילת ערבית כראוי, פה מדובר על אותה תפילת ערבית שהיא התמצית של העניין של תפילת ערבית. זה מה שיעקב אבינו תיקן. אני חוזר שוב, כל מערכות החיבור הקיימות בין דברים בעולם, כל מערכות החיבור מתבטלות בלילה. אני לא מחובר לשום דבר, אני נמצא לבד. אין. אני לבד, שוב, לבד לגמרי. הדברים כולם נעלמו, נלקחו ממני. אני יודע שהם קיימים, אבל אין לי שום חיבור איתם, אין לי שום קשר איתם. הם נמצאים כמוני, הם לבד ואני לבד. וכשאדם מעמיד את עצמו כביכול מול מציאותו יתברך, מול המציאות האמיתית, כשהוא לבד לגמרי. אז פירוש שהוא מחבר את עצמו באמת, חיבור אמיתי, חיבור שלם, חיבור עד כמה שאפשר, אל המציאות האמיתית. היינו, אני חי לא באותה מציאות של היום. היום. זאת מציאות של קשרים, של מערכות קשרים, אבל הם. הם לא תמיד אמיתיות, בדרך כלל לא, וגם כשהן יותר אמיתיות, אז הם קשרים רופפים. קשרים שיכולים להיות ויכולים לא להיות, יכולים להיווצר כן, קצת, לזמן מה. בלילה כשאני לבד, ואז כשאני עומד בתפילה, אז החיבור הוא חיבור בעצם, החיבור הוא חיבור במציאות עצמה, החיבור הוא חיבור בעצם ההוויה. יעקב אבינו, כשהוא הלך ליצור את כלל ישראל, הוא לא הלך להתחתן ולהוליד ילדים ולהקים משפחה. יעקב אבינו הלך להעתיק את מציאותו שלו לתוך מציאות כללית יותר, לתוך מציאות אחרת. להעתיק את עצם הקיום שלו, את עצמו, להכפיל. להכפיל, לשלש, להגיע ל-60 ריבו. להרחיב את עצמו. להרחיב, להעמיק, להגדיל את מציאות עצמו שהיא תתהפך, תשתנה. לא תשתנה, אלא תתעמק ותעשה כלל ישראל. הדבר הזה מחייב ראשית, בתחילת הדרך, מיד. הדבר הראשון, זה מחייב להתפלל ערבית. כשאני לגמרי לבד ואני מתפלל ערבית, אז אני נהיה הכל. אני עצמי הופך להיות המציאות כולה. כך צריך ללכת, כך צריך ללכת כדי להקים את כלל ישראל. מעיקר הדין תפילת ערבית רשות. כך זה מעיקר תקנת התפילה. התפילה ניתקנה להיות תפילת רשות. קיבלנו את זה עלינו בחובה, אבל התפילה היא תפילת רשות. תפילת ערבית רשות. תפילת ערבית באמת, זה דבר שאדם צריך להתפלל אותה מעצמו. באמת, להתפלל ערבית באמת, אפשר להתפלל רק מתוך עצמנו. יתר התפילות יכולות להיות חובה. אבל תפילת ערבית חייבת לבוא מאיתנו. זה חייב לבוא מתוך עומק מציאותנו שלנו. את רוב חוכמתו אדם קונה בלילה. רוב חוכמתו זה, כבר הזכרנו פה פעם, זה מאוד מאוד תמוע, איך אדם יכול לקנות רוב חוכמתו בלילה, בזמן שהלילה אדם נמצא לבד, הוא לא בבית המדרש. ואין שום דיבוק חברים, אין פלפול חברים, אין מסע ומתן. גם בדרך כלל אין לו חברותה. בלילה הוא לבד. הקניין נעשה אך ורק שהוא לבד. הקניין האמיתי, החיבור האמיתי, נעשה רק בזמן שהאדם הוא לגמרי לבד. אז הדבר נהיה חלק מעצמו. בלילה אין לו לאדם, אלא את עצמו, וכשהוא מתפלל, אז הוא תופס איפה העצמו האמיתי. אז הוא יודע איפה עצמו האמיתי. איפה עצם קיומו. זה תפילת ערבית. ויפגע במקום. ויקח מאבני המקום ויעשה מרעש אותם. ועל זה אמרו חז"ל. אם האבנים מתחברות, האבנים נעשות אבן אחת, אני יודע שאני מצליח בדרכי. שאני מעמיד י' ב' שבטים. אני מעמיד את האומה הזאת, כלל ישראל, שבשבילה נברא העולם. אותם אבנים שיעקב אבינו שם מראשותיו, חזרו להיות אבן אחת. אבנים בונות בית. אבנים שמתחברות יחד והופכות להיות אבן אחת. אבן אחת. אבן. המילה אבן, בספר יצירה שהוא מיוחס לאברהם אבינו, שם הלשון, כשמדברים על האותיות, קוראים להם אבנים. ועל המילים שנוצרות מן האותיות, להם קוראים בתים. שתי אבנים בונות שני בתים. שתי אבנים להיינו, שתי אותיות. אז אפשר לבנות מהם שני בתים, שני מילים. אני יכול לצרף אותם כך וההפך. שלוש אבנים. אז זה, ככה זה כמו שידוע. אחד, פעם שתיים, פעם שלוש. בונות שישה בתים. ארבע אבנים בונות 24 בתים. עוד מה שש ועוד כפול ארבע. האבנים הם השורשים, היסודות. על הפסוק משם רואה אבן ישראל, אבן. הכתוב, לשון התורה, אז אבן זה תמיד אבן הפינה, אבן היסוד. האבן היא תמיד יסוד, היא תמיד דבר ש... ממנו נעשה בניין. אבן הופכת, כן, בחיבור, כמה אבנים. כמה אבנים מתחברות יחד ונהיה מהם בית. הדברים האלה הם גם, כן, האבנים הם משל לדברים פרטיים שמצרפים אותם ביחד והם הופכים להיות דבר שלם, דבר כללי שהוא מורכב מהרבה פרטים. אבנים בונות בתים. בחז"ל כתוב שאותה אבן שנהייתה אבן אחת בגלל שנח עליה ראשו של יעקב אבינו, האבן הזאת הפכה להיות אבן שתייה. כביכול בורא העולם שם אותה, שם אותה ביסוד העולם והעמיד אותה כך שהעולם עומד על האבן הזאת. היא נהייתה אבן היסוד, אבן השתייה, התשתית של העולם. זה דבר ברור. שוב, אנחנו הרי מדברים פה על... אנחנו מדברים פה עקרונית, אנחנו מדברים פה על כלל ישראל שהוא הפך כלל, אבל הוא מאדם אחד. הוא כלל שמצטרף להיות אדם אחד. יעקב, ישראל, ישורו. הכלל הזה מצטרף להיות אחד. אתה אחד, ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. כשם שאתה אחד, וכשם ששמך אחד, כך מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. טוב, כל זה אנחנו מדברים על דבר אידיאלי. לצערנו המציאות רחוקה מאוד מזה. אבל בעיקרון, בעיקרון, יש כאן צירוף. יש כאן ציבור שהוא בעצם אדם אחד. בעצם. כך הוא נקרא. ציבור שנקרא על שם אדם פרטי. ציבור, מדובר פה על ציבור ענק. ענק, גדול מאוד. כחוכבי השמיים לרוב. ככל הים. אבל הכל מתחבר יחד ונהיה אדם אחד. אחד. בדור הפלגה, אז כתוב היהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אומרים על זה חז"ל, רש"י מביא. היו מדברים בלשון הקודש ודיברו כך שכל אחד הבין היטב עד הסוף את מה שהשני אומר. כולם הבינו זה את זה עד הסוף. דהיינו, כשאדם דיבר עם רעהו, אז זה היה כאילו שהוא מדבר עם עצמו. זאת אומרת, השני הבין אותו כך. שפה אחת ודברים אחדים. אלמלא נתפלגה הארץ, אלמלא גזרת הפלגה שנגזרה על אותו דור, אז הדבר הזה היה נשאר במין האנושי. זה דבר שהוא נמצא ביסוד צורת האדם. האדם נברא עם כוח דיבור כדי להידבר עם רעהו, כדי לשמוע אותו, כדי להשמיע לו, לשמוע אותו, להתחבר. הגזרה הייתה על הארץ נפלגה. אבל האחד שנשאר, שהוא היה מחוץ לדור, האחד היחידי, אברהם העברי, שכל העולם היה מעבר מזה, זה כל דור הפלגה, והוא היה מעבר מזה. הוא היה בצד שכנגד. כתוב עליו בפסוק, הביטו אל צור חוצבתם ומקבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו. בורא העולם קרא לאברהם אבינו אחד. הוא האחד של העולם. האחד. אחד זאת אומרת אחד שהוא יכול לכלול באחד הזה את כל העולם כולו. זה מה שהיה בדור הפלגה לפני הפילוג. וזה מה שנשאר אצל אברהם אבינו אחרי ההתפלגות של דור הפלגה. אחד קראתי. הוא לקח איתו את האחד. אחד. העובדה שאנחנו לא אחד, העובדה המצערת שאנחנו לא אחד, אז הסיבה האמיתית זה משום שאנחנו לא אחד עם עצמנו. אנחנו לעצמנו, אנחנו גם לא אחד. אילו היינו עם עצמנו אחד, היינו יכולים להיות זה עם זה גם אחד. הפיזור, היום, כי היום הזה, אם יעקב אבינו היה שוכב לישון על אבן אחת, אז הוא היה קם ורואה אותה כהמון המון אבנים. להבין, להבין באמת. אדם אחד זה אדם שהוא כל כולו מכוון למטרה אחת, הולך רק לקראתה, וכל מסלול חייו הוא כולו אחד, אחד. המטרה היא אחת. המציאות האמיתית היא אחת. אבל האדם הוא תוך 5 דקות, אז הוא בערך 50 אנשים. רע רגע רוצה את זה, רגע מחפש את זה, רגע מתחרט על מה שהוא רצה מקודם, ועוד. כל אחד הרי מכיר את עצמו. אילו היינו אחד, עם עצמנו, זאת ה... למעשה זאת התקווה הגדולה שלה. זאת נשאת הנפש. אני חוזר עוד פעם. העובדה שאנחנו לא אחד עם עצמנו, זה משום שאנחנו אף פעם לא לבד. אנחנו חיסלנו את הלילה, ואין לנו, בסדר היום שלנו, אין לנו זמן שבו אנחנו עם עצמנו. תמיד אנחנו עם כל הסך הדעת שסובב אותה, תמיד אנחנו חיים עם עוד המון גדול, המוני דברים. זו תופעה מוכרת למי שמתבונן. זו תופעה מוכרת, והיא בולטת כל כך, והיא זועקת לשמיים. העובדה שבלילות, אני מדבר על התרבות הכללית, בני אדם, בלילות בני אדם נשפחים לרחובות. מה זאת אומרת לשבת בבית בלילה? מה זה? מה זאת אומרת? איך זה ייתכן? הלילה נברא כדי להיות לבד. לשם כך הוא נברא. הלילה מחזיר אותנו אל עצמנו. מזה אנחנו בורחים. אנחנו בורחים מזה בכל הכוח. נמלטים מזה, בשום אופן. מה זאת אומרת? אבל צערנו. הרי אנחנו מוכרחים להכיר את האמת. מוכרחים להכיר את האמת. יבוא יום ונהיה באמת לבד. אנחנו נהיה רק עם עצמנו. שום תקשורת לא תהיה בינינו, בין שום דבר בעולם. לא נראה כלום, לא נשמע כלום. לא נהיה מחוברים בשום דבר אחר, רק לעצמנו. נתנו לנו את כל הלילות כדי ללמוד להיות עם עצמנו. להיות עם עצמנו זה הכוונה להיות באמת מה שאנחנו. אנחנו לא אנחנו לא מקבלים את זה. אנחנו מתנגדים לזה. אנחנו בורחים מזה. אבל יש גבול. זה ישיג אותנו. זה ישיג אותנו. בבוא העת. זה הדבר שרצינו להזכיר. להזכיר לכל אחד ואחד. לכל אחד ואחד. שבעצם, בעצם, הקיום האמיתי שלו הוא להיות עם עצמו. עם עצמו ועם המציאות האמיתית, שאם הוא מחובר אליה, אז הוא הכל. אם הוא לא מחובר אליה, אז הוא לבד. ולמי שקצת מתבונן במשמעות של להיות לבד, הדבר הזה הוא נורא והיום. קשה לצייר גיהנום יותר נורא מזה. זה הדבר שרציתי ללמוד מפרשתנו. עד כמה תפילת ערבית היא עיקר עיקר, עיקר אפילו ראשון בתהליך ליצירה הזאת שנקראת כלל ישראל. תפילת ערבית זו תפילה של לילה. כל מי שרוצה לזכות, אני חוזר על מה שהזכרנו קודם בדברי הרם. כל מי שרוצה לזכות בכתרה של תורה, כתרה של תורה זה תפיסה קצת יותר פנימית. תפיסה שהיא עוברת את הגבול של האותיות ותופסת משהו מכתרי האותיות. זאת אומרת, ממה שהאות רומזת, ממה שהאות מחוברת אליו, ממה שהוא למעלה מהאות האות הנקראת. זה נקרא, אותם תגים נקראים כתרי אותיות. משה רבינו עלה למרום ומצא את בורא העולם קושר כתרים לאותיות. הוא שאל אותו, אילו למה לך? אז הוא אמר לו, אדם אחד עתיד להיות בסוף כמה דורות. והוא עתיד לדרוש על כל תג ותג, תילי תילים של הלכות. מי שרוצה לעבור את הנראה, את הנגלה, להיכנס קצת יותר פנימה, קצת יותר לעצם הדברים. אז זאת היא ההזהרה שכתובה ברם. ייזהר בכל לילותיו, ולא יוציא אפילו אחת מהם לבטלה. מה שאנחנו מבקשים פה, זה הרבה פחות. ייזהר לפחות בלילה אחד. אז יש סיכוי שהוא ייזהר בכל לילות. הדבר הזה הוא עיקר גדול, עיקר גדול בחיים. והעובדה שהעולם המודרני נראה כמו שהוא נראה, זה רק מפני שהוא רצח את הלילה. הוא אף פעם לא נשאר עם עצמו. לכן הידרדרנו עד לשפל שפשוט קשה לתאר. שפל בלתי אפשרי. הגמרא אומרת, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום, כי בוודאי עשה תשובה. הגמרא קוראת תלמיד חכם למי שיודע מה זה לילה, ואז ענן סהדי שהוא עשה תשובה. זה בוודאי, זה בוודאות. הפרשות שאנחנו קוראים, אנחנו קוראים שוב, כל שנה ושנה, אנחנו קוראים את מעשי אבות. וזה הזמן לקיים, לפחות במשהו, ללמוד את מעשי אבות. ולומר, כמו שכתוב בגמרא, מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו. האבות יסדו לנו מציאות אמת, מציאות אמת, מציאות עם, מציאות נשגבה. ואנחנו בהתמדה, בשיטתיות, הורסים את זה. רק יש לציין עד כמה גדולים מעשי האבות, שעדיין יש לנו מה להחריב. זה מה שרצינו להעיר. השם יעזור לנו, ונאמר גם אנחנו מתי יגיעו מעשינו, במשהו לפחות, במעשי אבותינו.